לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. לאחר 52 ימים בשבי חמאס, 11 חטופים ישראלים, בהם שתי אמהות ותשעה ילדים, כולם תושבי הקיבוץ ניר עוז, מלווים בשעה זו על ידי יחידה מובחרת של צה"ל ושירות הביטחון הכללי בשטח ישראל. אלו שמותיהם של המשוחררים שהגיעו בדקות האחרונות לישראל. יגיל יעקב בן ה-13 ואחיו אור בן ה-16, אביהם הוהד עדיין בשבי. הרס קלדרון בן ה-12 ואחותו סהר בת ה-16, אביהם הופר עדיין בשבי. שרון קוניו בת 34 ושתי בנותיה התאומות בנות ה-3, אמא ויולי, אביהם דוד עדיין בשבי. קרינה הנגלברט בת 53 ושתי בנותיה יובל בת ה-11 שתועדה פצועה על כיסא גלגלים, ומיקה בת ה-18, אביהם רונן עדיין בשבי. איתן יעלומי בן ה-12, אביו אוהד עדיין בשבי חמאס. משפחותיהם ממתינות להם בבתי החולים. בנוסף, שוחררו 6 אזרחים זרים. בתמורה, שירות בתי הסוהר נערך לשוחרר הלילה 33 מחבלים במסגרת הפעימה הרביעית. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא מישיבת הממשלה כדי לעקוב אחר המשך המאמצים להשבת חטופים נוספים לישראל. מוקדם יותר אמר ראש הממשלה בפתח הישיבה, היעד המרכזי שהצבנו לעצמנו, להביא לשחרור חטופינו ולהשלים את חיסולו של ארגון הטרור חמאס. במעמד של קטר ומצרים סוכם להאריך את ימי ההפוגה בעוד יומיים, כאשר ישוחררו במהלך כל ערב 10 ישראלים בתמורה ל-30 מחבלים. גורמים בישראל מבהירים כי עד חצות מחויב חמאס להעביר את הרשימות של 20 החטופים שישוחררו במסגרת הארכת ימי ההפוגה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ברך הלילה את מצרים וקטר בסיוע להאריך את ימי ההפוגה בשני ימים נוספים. בני משפחת ביבס, כפיר ואריאל, שנחטפו יחד עם אמם שירי, גם הם, תושבי קיבוץ ניר עוז, לא שוחררו הערב. דובר צהל בערבית, אביחי אדרי, אמר מוקדם יותר היום כי משפחת ביבס מוחזקת באזור חאן יונס על ידי אחד הפלגים הפלסטינים, מה שמקשה את ההתנהלות במסע ומתן. דובר צהל, תת-אלוף דניאל אגרי, הדגיש הערב בהצהרה לתקשורת כי האחריות על ביטחונם של כלל החטופים ברצועה היא של ארגון הטרור חמאס. אגרי קרא לארגונים הבינלאומיים לפעול ולדרוש גישה לחטופים ברצועת עזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. במהלך היום עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
יעשה גויז, יורדתי לירויז, יורדתי לירויז בימי הנוחה, לירויז הפורחו הגפן, הפורחו הגפן, איני צור עם אויני. אל גינה סגויז, יורדתי לירויז, יורדתי לירויז בימי הנוחה, לירויז הפורחו הגפן, הפורחו הגפן, הנה צוער עם עוינים. שובי שובי השולמיס, שובי שובי, שובי שובי ונחזבוך, שובי השולמיס, שובי שובי השולמיס, סגויז, יורדתי לירויז, יורדתי לירויז בימי הנוחל, לירויז הפורחו הגפן, הפורחו הגפן, עיני צוער עם עוינים. אל גינה סגויז, יורדתי לירויז, יורדתי לירויז בימי הנוחל.
אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, יום שני, 11 בלילה, אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית אני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם. אם זה נושאים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה, ובכלל בתקופה כעת, יחד ניקח את האתגרים למקום של התפתחות וצמיחה אישית. תודה רבה לצוות ההפקה היקרים שנמצאים כאן, שלמה פולק על ההפקה ויוסי בן חיים על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כבר עכשיו, 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של כל חי ובאפליקציה. ניתן גם לשלוח הודעות למספר הוואטסאפ 055-333-9393. אז הנה אנחנו יוצאים לדרך. אני רוצה לפתוח בשאלה מעניינת שהגיעה לאתר של הרדיו לפני כמה שבועות. אני רוצה לפתוח בשאלה הזו, ובעקבות זה לספר את הסיפור השבועי שלנו. אני מקריא פה מילה במילה את השאלה שנשאלה, וכך כותבת מאזינה, רציתי לשאול שאלה שמציקה לי שנים. בפגישות, אני ובעלי הרגשנו זיווג משמיים. כל כך הרבה היה בינינו במשותף, והרגשנו איך שכל צד משלים את שכנגדו. אבל עם השנים גילינו שפשוט אין לנו שום תחביב במשותף. ותבין, לא שלא חיפשנו, חיפשנו וחיפשנו, פשוט לא מצאנו. אין לי תלונות עליה ואוי עליי. להפך, כל צד שמח במה שקיבל. אבל עם הזמן, החיים מרגישים יותר ויותר טכניים וללא רגש. אין תלונות, אבל גם אין הרבה חיות. ניסינו ליצור ימים של חוויות, ימים של חוויות לי ולה, תמיד הרגשנו מאולצים, וזה לא שירת את המטרה. ואז שואלים כאן המאזינים, אותם בני זוג, האם יש דרך להוסיף חיות ואנרגיות לקשר? שהקשר לא יהיה רק טכני. עד כאן השאלה של המאזינים ששלחו את השאלה הזו, ואני רוצה כעת לפתוח בסיפור השבועי שלנו, ש... שאני בניתי אותו דווקא מתוך המקום של השאלה הזו. כלומר, אני לא מעט פעמים פוגש בני זוג שיש להם את הדילמה הזו, אבל בכל מיני כיוונים, בכל מיני צורות. והיום אני רוצה את הסיפור השבועי, מראש אני אבקש להודות לאשתי חיה, שעזרה לי בכתיבת הסיפור הזה. ויש כאן בעצם תיאור של מציאות שהיא מאוד שכיחה בין בני זוג. הסיפור הוא על בני הזוג דניאל ורוחמה שנפגשו יחד. דניאל ורוחמה כבר בפגישת השידוכים שלהם מאוד מהר התבאר לשניהם שהפעם זה התקדם לקראת סגירה. דניאל היה בחור הזה, אפילו צנום, שערו בהיר, עיניו הירוקות חייכו בשובבות, ודניאל שידר חריפות. דניאל שידר שפשוף, קליטה מהירה, ולעומתו רוחמה שידרה יציבות ואמון. דניאל היה זה שניהל את הפגישות, הוא הרבה לדבר ולשתף. רוחמה לא הכבירה במילים, ולעיתים דניאל אפילו ענה במקומה. הנוכחות השקטה של רוחמה הרגישה לדניאל כמו עוגן בתוך מים סוערים. ואילו השערה של דניאל הרגישה לרוחמה כמו מים לנפש עייפה. היה להם טוב ביחד. ואכן, לאחר 4 פגישות נסגר השידוך. את השנה הראשונה מסכמים שניהם כשנה הטובה בחייהם. הם נפתחו האחד בפני השני, שיתפו ברגשותיהם ובסודות הכמוסים ביותר. היה להם נעים להרגיש את החברות והנאמנות ההדדיות הזו. הייתה ביניהם אווירה של אכלה וקבלה ללא תנאי. להפך, הם כל כך התענגו על השוני ביניהם והפיקו ממנו המון המון תועלת. וכך גם השנה השנייה וגם השנה השלישית היו שנות יפות מאוד. אמנם לאט לאט ההתרגשות פחתה, אבל דניאל ורוחמה למדו להשקיע בזמני איכות טובים. בכל פעם שנפגשו במשהו שהציב בהם זיכרון מהעבר, ישר הם מצאו אוזן קשבת אצל בן הזוג ונהנו לשתף אותו בחוויה שאותה הם חוו. דניאל, שמזגו השובב הביא עליו אין סוף תקריות בתקופת הילדות והנערות, הוא גילה שרוחמה היא אישה נאמנה, ובעצם אני יכול ליהנות מההקשבה השקטה והמכילה שלה, ולשתף בחוויות מבלי שאצטרך לסנן את מילותיי. לא היה קץ לאושרו. במשך 20 שנה הוא התרגל להתחיק ולסנן. תמיד הוא חשש מתגובתיו של ההורים שלו או של אנשי הצוות, וכעת חלומו פשוט מתגשם. יש לו אישה שסומכת עליו ומסוגלת להכיל את ההיסטוריה המורכבת שלו. ואליו הצטרפה רוחמה שלמדה בכלל את תורת השיתוף. רוחמה מעולם לא הייתה דברנית גדולה, תמיד היא התרגלה להיות הצד הסופק והמקשיב, אבל דניאל, בטוב לב ושותפות אמיתית, כל כך דרבן אותה לפתוח את ליבה בפניו, והיא גילתה עולם ומלואו. לראשונה, בחייה סיפרה על חודשים ארוכים של חרדות קשות שהתמודדה לאחר שאחיה התגרש. היא סיפרה על ויכוחים לא פשוטים בין אבא לאמא, בעקבות הסיפור הלא פשוט שנפל עליהם, בעקבות הגירושין של האח. הפחד הנורא, שמא בסוף גם הבית שלהם התפרק, ובמשך לילות ארוכים, פתחה רוחמה את סגור ליבה, והיא מצאה אוזן כל כך קשובה אצל דניאל. זה היה פשוט גן עדן. חלפו 2, 3, גם 4. הקשר בין בני הזוג הפך להיות קרוב יותר ויותר. הם הרגישו שהם מכירים זה את זו ממש כמו את עצמם. כל אחד מהם ידע בדיוק ממה בן הזוג שלו סבל בילדות. כל אחד מהם פתאום ידע לזהות לאילו פגיעות הוא רגיש, לאילו פגיעות הבן זוג שלו רגיש, מה הם תחביביו, ולאילו הישגים הבן זוג שלי שואף להגיע. אבל כמו כל דבר טוב, כמו כל דבר טעים ומתוק, שמאוד מרגש ומסיר בהתחלה, כך גם חוויית השיתוף בין דניאל ורוחמה התחילה כבר להיות לאט לאט פשוט שגורה ומשעממת. רוחמה כבר ידע היטב שבכל פעם שהם עוברים ברחוב הרימון, תחת ביתו של המשגיח, אז דניאל יספר את הטראומה שחווה בשיעור ג'. דניאל כבר ידע היטב שבכל פעם שהם שומעים על מקרה גירושין, אז רוחמה נתקפת בחולשה איומה, כי צפים בה כל הזיכרונות מגיל 9. ולספר את אותם סיפורים בפעם העשירית, זה כבר לא אפקטיבי, זה כבר לא מעורר עניין. גם דניאל וגם רוחמה השתמשו בכל התבלינים שברשותם כדי לגרום לבן הזוג להישאב רגשית לחוויות העבר שלהם. אבל זהו, לטעמם של חוויות כבר פג התוקף. מה עושים כעת? מאזינים יקרים, אני רוצה כעת לבקש מכל הזוגות שיושבים כעת ומקשיבים לי, גם אם אתם כעת לא בזוגיות או שבעבר הייתם בזוגיות, אני רוצה שכל אחד ישאל את עצמו את השאלה הבאה. האם גם אנחנו עברנו את השלב הזה? אולי כן, אולי לא, אולי מעולם לא היינו שם, אולי אצלנו ההתרגשות נרגעה אחרי חצי שנה, אולי אצלנו ההתרגשות הפסיקה אחרי 5 שנים, מתי ההתרגשות הזו פסקה? אני מתאר לעצמי שהרבה זוגות ששומעים אותי כעת יענו שהם היו שם וזה עבר להם, נניח, לא יודע, אחרי 2 שנים. אני גם משער לעצמי שיש כאלה שמעולם לא הייתה פתיחות ביניהם. אליהם אני לא רוצה להתייחס כעת, אני אשתדל בעזרת השם בשידורים הבאים. אבל היום אני רוצה לדבר על המושג שאני בעבר, אני זוכר שבהרבה מהפתיחים שדיברתי בתחילת התוכנית, תמיד הייתי אומר, אנחנו מדברים על שחיקה בזוגיות. היום אני רוצה לדבר על המושג שנקרא שחיקה בזוגיות. אז בואו נחזור כעת לדניאל ורוחמה. בואו נבין שכאשר בני זוג מאבדים עניין האחד את בשני, ובן הזוג הופך למשהו שגרתי, בן הזוג הופך למשהו צפוי, למשהו משעמם, אז בדרך כלל קורה אחת משלושת האפשרויות הבאות. ואני רוצה, לפני שאני מזכיר את האפשרויות, אני רוצה שכל אחד ישאל את עצמו לאיזה אפשרות הוא מתחבר, איפה הוא נמצא מבחינה רגשית, לאיפה הוא היה הולך. אפשרות ראשונה, שכל אחד פונה לעיסוקה וענייניו. כל אחד הולך לנהל חיים של שותפות יבשה וטכנית. כל אחד עסוק בעבודתו ומשתדל למלא את חובותיו כלפי אשתו בנאמנות, האישה אותו דבר, אבל יחד עם זה כל הזמן בורחים. בורחים לכל מיני מקומות. בסוגריים אני אזכיר, בדיוק שמעתי לפני שעתיים, הייתי באיזושהי שמחה, אז פגש אותי אברך יקר, והוא סיפר לי שיש לו בן שלומד אצל הדוד שלי, הראש ישיבה, הגאון הרב ברוך מרדכי אטינגר באלעד, ואז הוא סיפר לי שהוא שמע ממנו באיזה 7 פחות שהוא דיבר, הוא דיבר בדיוק על העניין הזה, שהרבה פעמים יוצא שכל מיני אנשים, הוא דיבר לאברכים, הוא אומר, הם לא מוצאים עניין בבית, אז הם הולכים ומחפשים כל מיני דברים לאיפה להתעסק, לאיפה לברוח בכל מיני דברים מה לעשות בחיים. ואז הוא דיבר על זה, כמה אפשר למצוא את הדברים בבית, כמה אפשר למצוא עניין בבית. אז עוד מעט אני אסביר את זה ונדבר על זה בהרחבה. מעניין שבדיוק שמעתי את זה ככה מקודם. זאת אפשרות אחת. לפעמים הם גם מוצאים לעצמם דמויות אחרות שהופכות להיות בעלות משמעות עבורם. אם זה חברים, אם זה מטפל, בן משפחה, ולפעמים גם שוקים בעבודה, מוסיפים עוד ועוד שעות, כי הבית בעצם הפך להיות מקום אפרורי ומשעמם. צריך מאוד להתאמץ כדי להפוך אותו למשהו אטרקטיבי ובעל משמעות. זאת האפשרות הראשונה. אפשרות נוספת, אפשרות שבציבור שלנו ברוך השם היא פחות קיימת, עוד מעט אני אסביר למה זה ברוך השם ולמה זה כל כך מיוחד, כי דווקא זה מה שמאלץ אותנו לעבודה. אבל יש הרבה אוכלוסיות, יש הרבה מקומות שיש אופציה. מה הבעיה? נפרדים, גירושין? זה נמצא מאוד בקלות בסל האפשרויות. ואז קורה הרבה פעמים שמגיע השלב שבו בן הזוג כבר מכיר אותך ישר והפוך, והוא אומר, די, כבר מציתי, אני רוצה להתגרש. אבל היום אני רוצה לבוא ולדבר על האפשרות השלישית. האפשרות השלישית זה לבוא ולייצר משהו חדש. זה לבוא ולבנות בית חדש. בעצם, מה הכוונה? כפי שכבר אמרתי בעבר, בן הזוג זה בעצם שיקוף מלא לעולם הפנימי שלי. עכשיו, בילדות, אפילו גם בהתבגרות שלנו בתור בחורים, אנחנו לא פוגשים כל כך את עצמנו. אנחנו כל הזמן פוגשים רק את האני שלנו המשוקף. את האני של מה הוא חושב עליי ומה הוא חושב עליי. בדיוק שמעתי היום את שני הילדים הקטנים שלי, אחד אומר לאחיו, הוא אומר לו, בוא תעשה ככה וככה, כי החברים שלך בכיתה יראו מה אתה עושה. כלומר, כל הראש שלנו נמצא בשיקוף מה חושבים ואיך חווים אותנו ואיך רואים אותנו. כשאמרו עלינו משהו, זה הפך להיות חלק מאיתנו. אז אם אמרו שאנחנו טובים, הרגשנו טובים. אם אמרו שאנחנו לא טובים, הרגשנו רע. והדבר הזה לא מסתיים בבחרות. גם בשנים הראשונות לנישואים, כשאנחנו מתחתנים עם בת הזוג או עם בן הזוג, עדיין אנחנו מחפשים נורא חזק את הערך שלנו אצל בן הזוג שלנו. אנחנו רוצים שהוא ייתן לנו פידבק, רוצים לשמוע מה הוא חושב עלינו, ואז בעצם שווה לנו לספק סחורה אטרקטיבית כדי שהוא יתלהב, ואז אנחנו נרגיש וואו כמה אנחנו שווים. אבל אני חושב לעצמי, אפילו דוגמה, תקשיבו, משהו מעניין, אפילו דוגמה מהכאן ועכשיו שאני יכול לשתף ולספר את זה. אני נמצא פה היום באולפן בירושלים, זה גם הסיבה שבהתחלה ככה לקח זמן עד שנכנסתי לשידור, ואני כעת מדבר ברמקול ואני לא שומע מנגינה. עכשיו, הבנתי שיש מנגינה, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד כי אני לא יודע, אבל הבנתי כאן לפחות מההודעות שקיבלתי שיש מנגינה. וברגע הראשון כשאני מדבר, אולי אין, אני לא יודע, אבל ברגע הראשון כשאני מדבר כאן תוך כדי שידור ואני שומע את עצמי בלי מנגינה ברקע, אני לא רגיל לזה. אז ברגע הראשון הלכה לי המחשבה, רגע, איך המאזינים חווים אותי? נניח למשל כמה המאזינים נהנים, מרוצים. עכשיו, זה מחשבה שהיא מחלישה, זה מחשבה לא נעימה, כי אני בעצם תלוי באחרים, במאזינים, ובערך שלכם, כמה אני שווה בעיניכם. אבל באותו רגע, ממש לאחר רגע התשתתי, ואמרתי, רגע, מה המטרה שלך כאן? אתה נמצא כעת בשידור כדי... מה לעשות כדי להביא משהו, להביא ערך לאנשים, לעזור להם ושייתן להם תועלת. באותו רגע קיבלתי כוח, בעצם יצאתי מהמקום המשוקף הזה. ואז אני אומר, בעצם המשהו בהתחלה, כשמתחילים בני זוג ומתחתנים האחד עם השני, אנחנו מאוד מתחברים נורא חזק למקום המשוקף. כלומר, למקום שבעצם מה אשתי חושבת עליי, מה אני חושב עליה, ואנחנו בעצם חיים נורא חזק, האחד בעצם לא את עצמו, אלא האחד את השני. ואז אנחנו מנסים לשאוב את בן הזוג, להרגיש טיפה של התלהבות, התפעלות. אז בהתחלה זה עובד. ובהתחלה גם כל דבר שאני מספר לו הוא מתלהב ומתרגש, או לחילופין הוא מספר לי ואני מתלהב ומתרגש. וזה עובד, זה עובד, זה נסחב. אבל מגיע שלב שהעסק מתחיל לרדת. מגיע שלב שהעסק כבר לא מספיק עובד. כשהאטרקציות הללו נגמרות ואנחנו הופכים להיות מובן מאליו, אז פתאום לראשונה בחיינו אנחנו נשארים לבד מול עצמנו. וזה מאוד מאוד לא נעים. וזה אפילו הופך להיות קצת מפחיד. לא נעים לעמוד מול עצמך ולגלות שבעצם אתה אדם פשוט... אתה אדם שברירי. ואז אנחנו מנסים לשאוב את בן הזוג להרגיש טיפה של התלהבות שיעזור לנו לצאת משם. אנחנו רוצים הגנות. ושוב אנחנו נאלצים לעמוד מול עצמנו. אין לנו לאן לברוח. אולי בסוגריים רק אני אציין, שהרבה פעמים מתחיל כאן תהליך של התמכרות, שזה בעצם בריחה מהמפגש שלנו עם עצמנו. אני בורח להתמכר לאוכל, אני בורח להתמכר לקריאה, לצפייה, לאישון, או לכל דבר נעים שמעסיק את הגוף ואת הנפש, וחוסך את המפגש הכביכול מאיים הזה, להיפגש אני עם עצמי. אבל בואו נבין, מאזינים יקרים, שכדי להצליח לייצר מפגש מחודש עם בן הזוג שלי, אני חייב לעבור דרך המפגש שלי עם עצמי. אם אנחנו נהיה כנים, נגלה שבעצם עד היום לא פגשנו את עצמנו באמת. גם בן הזוג לא פגש בעצם אותנו. כן, הוא פגש את ההתרגשות הראשונית שלה ביחד, אני פגשתי את זה, הוא פגש את הסיפורים המדהימים שסיפרתי לו, אני פגשתי את הסיפורים שהוא סיפר לי, אבל לא היה שם חיבור אמיתי של מפגש אמיתי. ודווקא כעת, דווקא כעת שפתאום מתחיל להיות משעמם, כבר זה לא אטרקטיבי, או יותר מזה, אפילו הקונפליקטים שבינינו, כשמתחיל קונפליקטים, זה מלמד שיש פה שתי בני אדם. אם אני יש לי רצונות משלי ואשתי יש לה רצונות משלי, ואנחנו בום, יש פיצוץ מבינינו, אז מה זה אומר? שיש כאן מפגש? יש פה שתי בני אדם? ודווקא פה מתחיל החיבור האמיתי והקשר האמיתי, כי אני מתחיל יותר ויותר לפגוש את עצמי, וככל שאני מתחיל יותר לפגוש את עצמי, אני יכול גם יותר ויותר להתחיל לראות באמת את בת הזוג שלי. המפגש הזה הוא פשוט מפגש כנה ואמיתי. הוא מפגש שעוסק ברגשות, הוא מפגש שעוסק בכאן ועכשיו, בהווה, ולא בסיפורי דרמות מהעבר. בעצם המפגש הזה, אני מתחיל יותר לפגוש את עצמי, וממילא אני יכול להתחיל לפגוש את בת הזוג שלי. זה מספיק, זה יכול להיות עם כוס קפה על הספה. תהיה שם הקשבה פנימית, הקשבה עמוקה לרגשות שלי ושל בת הזוג שלי. אני לא אספר עכשיו ויסביר לכל אחד איך הוא יכול לפגוש יותר את עצמו, או איך הוא יכול לפגוש יותר את בת הזוג שלו. זה תהליכים, ואנחנו עוסקים בזה הרבה בשידור בלבוא ולפגוש את עצמנו. אבל זה הרעיון של הדברים. אני חושב שאם נדייק, אז בעצם בני זוג יכולים ליהנות מהביחד דווקא באופן הזה. ואם אנחנו נחזור כעת לסיפור, אתם זוכרים מה דיברתי בתחילת השידור? אותה אחת שאומרת, אותה מאזינה שפנתה, ומה היא שאלה? היא אמרה, אני אולי אחזור לזה, איך היא אמרה? רציתי לשאול שאלה שמציקה לי שנים. היא אומרת, אני כבר, אגב, אני מזמין אותך לעלות לשידור אם את רוצה. מה היא אומרת לי? בפגישות הרגשנו זיווג מן השמיים, ועכשיו כזה הכל יבש, אין לי תלונות עליה, אין לה תלונות עליי, אבל עם הזמן החיים מרגישים יותר ויותר טכניים וללא רגש. ואני בא ואומר, פה! זה מלמד שכבר נגמר לחפש כל הזמן לראות אותך. פה אני מתחיל לפגוש את עצמי, ואז יתחיל מפגש אמיתי ביניכם. זה מה שאני רוצה לאחל לאותם בני זוג שפנו עם השאלה הזו, ולכל אחד ואחת שכעת שומעים אותי. אז מאזינים יקרים, כל מי שרוצה כעת, אם אתם רוצים לעלות לשידור, וזה יכול להיות דווקא דרך האתגרים והקונפליקטים, אתם ביניכם, בת הזוג, בן הזוג, כל מי שרוצה ככה לספר על אתגרים, ודווקא דרך האתגרים לבוא ולפגוש יותר ויותר את עצמנו, אני מזמין אתכם לעלות כעת לשידור. אז בואו תרשמו את מספרי הטלפון 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של כל חי, ניתן גם בעילום שם, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. אנחנו כעת יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן נעלה אתכם המאזינים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
שלושה ימי בלאק פריידיי בהדרן, מחירים מטורפים שאסורים לפרסום. חייג, כוכבית 3230.
מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה, הנחיית הורים, הדרכת חתנים וחלות, ייעוץ נישואין, פסיכותרפיה, סתם, כתיבה ועריכה תורנית, הנהגת קהילה ועוד. סבסוד של עד 70% הנחה מקופת רבותינו. חייג עכשיו 02-581-5553. בעלי עסקים ומנהלי מוסדות, אנו בבנק מרקנטיל מבינים את גודל השעה ונמצאים כאן כדי ללוות אתכם עכשיו וגם בהמשך. אנחנו זמינים עבורכם, דברו איתנו, כוכבית 5600, מבינים אתכם מצוין, מרקנטיל.
ביום שני בלילה אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר, הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר, יום שני ב-12 בלילה, כאן בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
שבנו כעת מהפרסומות ואנחנו מיד, בוא נזכיר שוב את מספרי הטלפון, 03-500-9393, 03-500-9393, ניתן גם לשלוח הודעות באתר של קול חי, ניתן גם בעילום שם, או למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הראשון. כן, בבקשה.
שלום. שלום הרב. הלו.
טוב, אני לא שומע את המאזינים, אז אני, רק רגע, סליחה, שנייה. אני לא שומע כאן את המאזינים, אז בואו תנסו לסדר את זה לבינתיים. לבינתיים אני אתייחס פה, לשאלות מהאתר. אז בואו נראה את השאלה הראשונה. שלום וברכה. קודם כל, תודה רבה על התוכנית המדהימה. אני מאזין קבוע ונהנה מכל רגע. שמעתי את הסיפור והוא פגש אותי בנקודה מאוד כואבת. תיארת השנה הראשונה יפה ומרגשת עם שיתופים וחברות. אצלנו זה ממש לא ככה. אף פעם לא העזתי לשתף את אשתי בכל מה שקורה וקרה לי. אני חולם על חברות קרובה, אבל אני לא מעז לנסות, כי אולי אשתי תדחה את מה שהיא תשמע ממני. תמיד חשבתי שאני צריך לשחק את הגבר המושלם. האם הרב חושב שזה נכון לחבס את הכביסה המלוכלכת הזאת בחוץ? ומה עושים כשהאישה נבלת מזה? אוקיי, אז עד כאן השאלה. אני כבר מראש אומר למאזינים שממתינים על הקו, תמתינו שיסדרו פה את העניין הטכני, ואז אני אעלה אתכם לשידור. לבינתיים בואו נתייחס לשאלה הזו. אני הייתי רוצה, אולי תעלו את המאזין, אולי אני אשמע אותו כעת. עשיתי פה איזשהו ניסיון. הלו,
ערב טוב הרב.
לא, אני לא שומע את המאזינים. טוב, אז בואו נתייחס לבינתיים לשאלה כאן. אז יש פה שאלה בעצם שאני הייתי לוקח את השאלה הזו יותר לכיוון של האופציה שדיברתי מקודם בסיפור. בעצם דיברנו על כמה אופציות, ואני הייתי אומר דווקא זה יותר מזכיר לי את האופציה של אותם אלו שמספרים שיש הרבה סגירות ביניהם. כי בעצם מה המאזין כאן שואל? קודם כל, מה הוא אומר? אצלנו זה ממש לא ככה. אף פעם לא העזתי לשתף את אשתי בכל מה שקורה וקרה לי. אני חולם על חברות קרובה ולא מעז לנסות, כי אולי אשתי תדחה את מה שהיא תשמע ממני. כלומר, במילים אחרות, מה שאתה מתאר כאן, אתה אומר, אני פוחד לבוא ולשתף את אשתי בדברים. אני לא יודע איך היא תגיב לי, אני לא יודע מה היא תגיד לי. תמיד חשבתי שאני צריך לשחק את הגבר המושלם. כלומר, בעצם, במילים אחרות, בתוך המילים שלך, אתה כבר מספר מה התשובה. אתה כבר מספר מה התהליך שאתה אמור לעשות. כלומר, התהליך שלך הוא בעצם, אתה בעצם רוצה לשחק מול אשתך את הגבר המושלם. כלומר, במילים אחרות, אתה רוצה להרגיש 100%, להרגיש מושלם מול אשתך. ואז השאלה הראשונה שאני אשאל אותך, כלומר, יש לך שם פחדים, אתה פוחד לא להרגיש מושלם. עכשיו, קודם כל, האם זה רק מול אשתך, או שזה גם מול אנשים? ובוא נגיד, אפילו במספרים, הרי זה לא יכול להיות. זאת אומרת, אם זה מול אשתך, אז אני מאמין שזה גם מול אנשים נוספים. אבל מ-1 עד 10, כמה זה מול אשתך, כמה זה מול אנשים אחרים? דרך השאלות האלה אני אוכל לברר ולהבין יותר ויותר מה קורה לך. אבל מה שברור זה דבר אחד, שבינך לבין אשתך, יש סגירות מאוד גדולה, יש סגירות מאוד חזקה ביניכם. ואז בעצם מה שקורה זה שאתם לא, אתם יודעים, אם נחלק את זה, יש פה כמה שלבים. שלב ראשון זה השלב של הקשר בין בני זוג, כמו שדיברנו, שכאילו פוגשים האחד את השני, לא באמת. אני פוגש את ה, את ה, את ה, את מה שהיא מנסה לשדר, את השיקופים של מה שהיא מנסה לשדר לי, והיא פוגשת את השיקופים שלי. זה לא מפגש אמיתי, כמו שדיברנו. השלב הבא, זה מתחיל, יכול להתחיל מפגש אמיתי. אצלכם זה עוד מפגש עוד לפני כן. אין פה אפילו את המפגש של השיקופים, כי אתם נורא חוששים ונורא פוחדים האחד מהשני. אני יכול להגיד לאותו מאזין ששאלך את השאלה הזו, אני הרבה שנים היה לי, אני זוכר את עצמי בתור בחור, שמאוד מאוד מאוד פחדתי, אני זוכר את עצמי הולך למוסך עם האוטו, ומרוב לחץ של, לא יודע, כמה יעלה לי, נגיד, לשלם על התיקון, או מרוב כל מיני לחצים שהיה לי, אפילו לא העזתי לדבר ולהגיד מה אני מרגיש, מה אני חושב. כלומר, הפחדים היו כל כך חזקים וכל כך ניהלו אותי, שלא העזתי. עכשיו, יש פה עוד משהו עוד הרבה יותר מינימלי, אני לא הייתי קורא לזה בעיה בתקשורת. הייתי קורא לזה שאתם מחזיקים פה פחדים נורא חזקים. אתה, בוא נדבר עליך, תכף נדבר גם על אשתך, אבל למרות שלא יהיה הנושא, אבל זה חייב להיות, תמיד יש את מה שקורה בין בני הזוג, זה לא רק אתה, זה יש את מה ש, את החלק שלה שבסיפור. כלומר, זה כמו להבדיל, אני אתן דוגמה, נגיד למשל, אומרת לי אישה אחת שבעלי כל היום מסתיר ממני וכל היום משקר עליי. עכשיו, ברור לי שאם הוא משקר עליה, אז צריך להבין גם מה הסיפור שלה, במילים אחרות, אם נגיד את זה בצורה לא מכילה, מה היא כל כך מפחידה. עכשיו, זה לא מכיל, כי כאילו מה, אבל האמת ברור שאני גם מבין אותה, זאת אומרת, זה שהיא כל כך מפחדת, יש לה שם פחדים, אבל זה שהיא כל כך מפחדת, זה אומר שהיא היא הופכת להיות מפחידה, ואז ממילא גם הוא משקר. זה כמו שהורים אומרים, למה הילד משקר לי? עכשיו, מה אתה רוצה, שהוא לא ישקר לך? אתה בא לילד שלך ואתה אומר לו, שמוליק, איפה היית עכשיו? אז מה אתה מצפה? שהוא יגיד לך את האמת, הוא הרי רועד מפחד. אבל אם אתה תיתן לו מרחב מוגן, ותיתן לו מקום של ביטחון, בטח שהוא ישתף אותך. אני יכול לשתף אתכם, משהו ככה מאוד יפה שראיתי את אשתי, ממש לפני כמה ימים היא עשתה משהו שאני לפחות אף פעם לא חוויתי דבר כזה, לא כילד ולא אף פעם. ראיתי איך שאשתי עשתה את זה, ואני פשוט לקחתי את זה כמודל, לא רק כאבא, אלא גם ללמד את זה לתלמידים ולמאזינים. הילד שלי, ילד בן 3, חזר מהחיידר, והוא היה נראה כזה כל הזמן לחוץ ופוחד וחושש, ומשהו היה בו מאוד לא רגוע, מאוד לא נינוח. עכשיו, מה עושים? אז או שהורים מתחיקים את זה, או שלא מתייחסים, או שמעבירים את זה, או שמנסים להגיד לילד, נגיד, מה קרה, והוא לא עונה כלום. עכשיו, אשתי אמרה לעצמה בראש, אני לא יודעת מה קרה לו. זאת אומרת, עכשיו אני מבין את זה בדיעבד, מה עבר לה בראש. היא אמרה לעצמה, מה יכול להיות? אולי אפילו יכול להיות שהיה שם איזה משהו, נלך הכי רחוק של איזשהו חוסר צניעות, שקורה לפעמים ילדים, אצל ילדים קטנים, ואז הילדים מרגישים נורא מתוסכלים, ומרגישים נורא והיום עם עצמם, ותסכולים, ופחדים, ורועדים להגיד להורים דברים, ומגלגלים דברים שזה לא נגמר אחר כך, וזה גם מתגלגל שנים. והיא רצתה בעצם לתת לו מרחב מוגן, לבוא ולספר, אולי ילד פגע בך, אולי לך קרה משהו. עכשיו, היא נתנה לו מרחב מוגן, וזה היה כזה יפה לראות את זה. היא באה ואמרה לו, אתה יודע, לפעמים ילדים קטנים קורה ככה, עושים, כמובן בצורה חכמה, בצורה צנועה, והיא באה ונתנה לו איזשהו מרחב מוגן של להסביר לו, אצל אמא אפשר לדבר על הכל, לאמא אפשר לספר הכל. ואז אני קודם כל ראיתי על הילד איך שנהיה לו חיוך על הפנים, שהוא לא דיבר אחרי זה, הוא לא סיפר מה היה, יכול להיות שגם לא היה כלום, אבל, ויכול להיות שגם שזה יעזור לפעם הבאה, שאם כן עוד שנה או חצי שנה יהיה משהו, הוא יספר. אבל ראיתי מיד את החיוך ואת השלווה שלו. כלומר, בעצם יצרה לו מרחב מוגן, אצל אמא אפשר לדבר על הכל. וזה הרעיון, גם בני זוג אותו הדבר בדיוק. בואו נבין שאתה כבעל ואת כאישה, בואו נדבר על השאלה ששלחו אותי לכאן באתר, זה שאתה לא מסוגל ואתה רוצה לראות מושלם בעיני אשתך, אתה נורא פוחד שם. אז נכון שיש את החלק שלך בסיפור ואת התהליך שלך, באותה מידה יש גם את התהליך שלך האישה להבין איפה הסיפור שלך בדבר הזה שהוא כל כך חושש ופוחד. כמובן לא ממקום לא מכיל וממקום מבקר, למקום של בוא נבין את הפחדים שלך, להבין מה קורה לך שם, ממה את כל כך פוחדת שלכן הוא לא מעיז לספר לך. והיה לי לאחרונה, סיפרו לי זה הלך גבר אחד שסיפר לי ש יש לו נורא חשש כלפי אשתו עם איזה סיפור, עם איזה משהו, ובעצם ובעצם הוא נורא חושש, והוא אומר, אני מדבר איתה והיא לא עונה, היא מסתירה. ואמרתי לו, בוא תבין גם את החלק שלך שבסיפור, למה היא כל כך מסתירה ממך? אם אתה תיתן שם יותר מרחב מוגן, היא פחות תסתיר. אז זה החלק של, איך אומרים תמיד, של שני הצדדים של המטבע שיש בתוך בני זוג, ותמיד יש להסתכל על כל התמונה ועל כל הדבר הזה. אני רוצה כעת, מאחר ואני לא יכול לשמוע פה, עדיין אני לא יודע איך לשמוע פה את המאזינים, אני פעם ראשונה שאני הולך פה לאולפן בירושלים ולא מסתדר דברים, אז אני אגיד לכם אולי, אני אדבר קצת על פחדים, הגנות ושליטה, ואני אדבר על, בכאן ועכשיו על מה שגם קורה לי כעת בתוך הסיטואציה הזו, ונלמד מזה על, על הכאן ועכשיו. בעצם, איך עובד המנגנון שלנו? בכל פעולה שקורית בחיים, כל דבר שקורה בחיים, יש לנו, אנחנו רוצים דרך הפעולה ליצור דבר אחד. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להרגיש ביטחון. לצורך העניין, ניקח את הדוגמה שלי, אריה. היה לי היום שנייה רק רגע. כן, הלו.
שלום הרב, מה נשמע?
כן, אני קודם כל אגיד מראש למאזינים שאני פה מעלה מישהו שיתקשר לאולפן, ואני בעצם מעלה אותו דרך הטלפון. אז אנחנו שומעים אותו דרך הטלפון, אז אם אתם שומעים אותו קצת יותר חלש, אז זה הסיבה. כן, בבקשה.
וואלה הרב, אין על התוכניות שלך ממש, אני אוהב אותן, תוכניות רציניות, יש בהן הרבה חיזוקים, בנושאים של זוגיות, שלום בית, אז ממש תודה רבה. עכשיו לשאלה שרציתי לשאול אותך.
אז קודם כל תודה רבה, איזה כיף לשמוע. בפרט בתוך כל הסיטואציה הזו שאני נמצא פה, שאני לא מצליח ככה לשמוע מאזינים דרך הזה, ממש במקום, תודה רבה לך, כן.
בכיף. רציתי לשאול אותך, איך אפשר להעצים את השלום בית בתקופת המלחמה? הבית שלי הוא בחרדות ובסטרס, אני רוצה לשתף אותך שאנחנו תושבי הדרום, ומה שהולך שם זה המשפחה האישית, הגרעינית, מטבע הדברים, יש סטרס, יש לחץ, איך אפשר להעצים את השלום בית, שלום זוגיות בסיטואציה הזאת?
וואו, כן, וואו, איזה שאלה. זאת אומרת, איזה שאלה אני מתכוון מבחינת האטרקטיביות, ככה ממש. בוא נחזור על השאלה כדי לדעת שהבנתי אותך נכון. אתה בעצם אומר שאתה אומר ככה, אתם גרים בדרום, איפה בדרום אתם גרים? לא, אתה לא צריך להגיד לי בנתיבות, אוקיי. ואתה אומר המצב שם מתוח, תספר לי ככה בשתי מילים, כי אני מירושלים, אני לא מספיק יודע, מה זה אומר המצב מתוח, תתאר לי.
הבת שומעת אופנה עובר, היא בלחץ, האישה דואגת שהילדים לא ייצאו מהבית, יש מחלוקות, האם לצאת, להישאר. אשתי חיה, היא כרגע, היא באמת סובלת מהקטע הזה, זה משהו ש די מציק לנו.
זאת אומרת, את בעצם אומר שהבת שלך יש לה לא פשוט לה, מאתגר לה, ואז זה בעצם גם מאתגר את אשתך. הבנתי נכון?
הרב יחזור על הדברים?
אני אומר, מה שהבנתי זה, תגיד לי אם הבנתי נכון, שהבת שלך מאותגרת מהסיפור, ואז זה גם מאתגר את אשתך.
כן, אשתי כל כולה למען הילדים, אז בסופו של דבר אני צריך להבין ולדעת איך את האמא אני מרגיע שככה הילדים יהיו רגועים, ושהילדים רגועים, האמא רגועה. פשוט וקל.
אז בעצם אתה אומר שזה שאשתך, אם אני מבין נכון, זה שאשתך לא רגועה, זה מורכב לך. אני מדייק?
אפשר לומר, אפשר לומר, אם היא תהיה רגועה, אני חושב שכל הבית תהיה רגוע.
אוקיי, אם היא תהיה רגוע, כל הבית תהיה רגוע. בוא נתייחס רגע לאיך שאתה פתרת את השאלה. כשאתה פתרת את השאלה, לא באת ואמרת לי, אני רוצה שאשתי תהיה רגועה, אני רוצה שהילדים יהיה רגועים. לא ככה פתחת את השאלה, אמרת, איך יוצרים מצב של שלום בית ויותר שלום בית בתקופה הזו? כי מה שם אתה מאותגר? אתה יכול לשתף? כמובן, כמה שאתה מסוגל לשתף ויכול.
כמו שאתה מבין, זה מאוד אישי, זה מאוד אישי. אבל יש ילדים שנלחצים מאוד, האישה, דוגמה לצאת מחוץ לבית. אני בעד שהילדה תלך למכולת ותקנה, אבל אשתי היא לא מוכנה בהרבה פעמים, וזה יכול לעזור לנו, זה יכול לחסוך לנו זמן, אבל היא לא רוצה ומתעקשת, והילדה ככה, והיא פתאום נלחצת ושומעים משהו, והילדים לא יודעים אם הוא הלך וחזר. בסופו של דבר, אני נמצא בסיטואציה בין הילדים לבין אשתי.
כן, אני נמצא בסיטואציה בין הילדים לבין אשתי. שמה זה אומר בין הילדים לבין אשתי? שמה הקונפליקט שיש לך שם?
הקונפליקט העיקרי שאני לטובת הילדה, כי אני חושב שהילדה אומרת משהו הגיוני והאישה מחרדה, אבל אני מכבד את האישה, אבל בעצם נותר פה קונסטרוקציה בין הילדה.
בוא נתרגם את מה שאתה אומר. אתה אומר בעצם ככה, בעצם בתוך תוכי אני חושב שהילדה צודקת, אני עם הילדה. אבל מצד שני, אני מגבה את אשתי כי אין לי ברירה.
לגמרי, הרב צודק.
איך אתה מרגיש עם זה? איך אתה מרגיש עם זה שבעצם בפנים, לא שאני אומר כעת מה נכון לעשות, אני אדייק, אבל אני שואל, איך אתה מרגיש עם זה שבעצם לך יש קול פנימי שאומר לך משהו מסוים ואתה לא מסוגל, אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה חייב לעשות משהו אחר?
אז מה שאני עושה, אני מכבד את האישה, צריך לכבד, אבל אני נמצא פה במצבים של הילדה משתוללת למול העיניים, אחרי הכל.
ואז מה אני מרגיש כשהילדה משתוללת לי מול העיניים?
שהעולם חרב. שהילדים שלי אין להם באחדות, שהם לא נמצאים כולם ועם ההורים, העולם שלי חרב.
אז רגע, אז בעצם שנייה, העולם חרב זה מילה נורא נורא חזקה. כלומר, כי אני, מה אני שומע בכל השיחה שלנו? שלאשתך קשה, זה מקשה עליך. ופתאום כשהילד שקשה לו, העולם חרב עליך. אז מה קורה איתך? איך השם הפרטי שלך? אם אתה יכול, אתה לא חייב, אבל... או שאתה רוצה להישאר בעילום שם.
שימי יוזביץ'.
כן, שימי, נכון? שימי, שמעתי נכון?
שימי בר יוזביץ'.
כן, אז איך אתה מרגיש עם זה שבעצם כשאשתך קשה לה זה גומר אותך, כשהילדים קשה להם חרב עליך עולמך? מה קורה שם איתך בסיפור?
אני בורח מהסיפור כי אני מעדיף לא להיכנס לבלגן.
וואו, אני אגיד לך למה אני אומר וואו, כי אתה בעצם עוזר לי, ברשותך אני אגיד משהו, אתה עוזר לי לתאר ולהסביר, שמעת את הסיפור שסיפרתי היום בתוכנית?
וואי, בקשב רב, בקשב, גם התקשרתי לאולפן ושמרו לי יש מלא מאזינים ושמעתי אבל את הרב, אז לא ידעתי אם לעלות לשידור או לשמוע את הרב שהרב דבר, כי כל משפט של הרב זה שווה מלא, אז אני באמת נעתי בין ה...
היה לך קונפליקט, היה לך קונפליקט שם. אוקיי.
לא אמרתי הקונפליקט כמו בין הילדים לאישה, זה לא אמרתי, אבל אני אומר שהיה קונפליקט בהחלט.
כן, כן לגמרי. עכשיו תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה בעצם בסיפור שלך מתאר ומסביר את כל מה שתיארתי בסיפור היום. כי בעצם אתה בעצם לא מספיק פוגש את עצמך. זה בדיוק מה שדיברתי בסיפור. בעצם בעקבות אשתך, כשהיא נלחצת, זה נורא קשה לך. כשהבת שלך נלחצת, חרב עולמך. ואז אתה בורח. זה מה שסיפרת, אני בורח. ובעצם אין פה את המפגש שלך עם עצמך. אין מספיק, או אין, לא יודע כמה, אני לא בדקתי, אבל אין את המפגש שלך עם עצמך. אתה מבין אותי?
דוד, תלך לישון. כן, כן, אני שומע כל מילה. כן, כל מילה.
כן, כן. איך הרגשת עכשיו מול דוד? שנייה, איך הרגשת עכשיו מול דוד? ספר לי. כלומר, מה קרה לך שם כשדוד...
זה חמוד, הוא כזה חמוד, אבל כמו שהרב אמר, שאני לא אחיה בקונפליקט בין הבן דוד לבין עכשיו השידור שאני מדבר עם הרב.
בוא תספר לי, תספר לי על...
אני אתן מקום לעצמי, אמרתי לדוד הקטן, שילך לישון, שאני אתן מקום לעצמי לדבר עם הרב אריה.
איזה יופי, מדהים. כלומר, הצלחת, הצלחת...
כן, כן הרב.
הצלחת בכאן ועכשיו ליישם את מה שדיברתי.
בקום בעצה, כן.
וואו. כלומר, דוד מפריע לך. מצד שני, לך יש צורך כעת בשידור להבין משהו, ואז בכאן ועכשיו הצלחת לתת לעצמך מקום מול דוד.
אני חושב שגם באופן יותר מושלם, אם הייתי רוצה לתת לו את השלמות, הייתי משמיע לו אפילו גם את הרב. ביחד לדבר עם הרב כמובן, שזה ביחד מבוגרים, אז אני לא יודע, אבל אם היינו ככה מדברים על שלמות, אז כן.
כן, כי אז בעצם אתה בורח, כי אז בעצם אתה מצליח לברוח מהקונפליקט. בעצם אתה...
לא לברוח, אני נכנס לקונפליקט.
כן.
אני נכנס ופותר אותו.
רגע, אז מה קרה באמת שבסוף החלטת להגיד לו ללכת לישון?
כן, אני חושב ש... מה שאני מדבר עם הרב זה יותר אישי, יותר משהו שאני צריך לניהול שלי, הבייסיק. אז אני לא חושב שצריך לערב אותו עכשיו מה הרגשות שלי והתחושות שלי, כי זה לא משהו שקשור אליו.
במילים אחרות, ובמילים אחרות, באמת פה היה הזדמנות מצוינת שנתת מקום לעצמך. ומה שאני רוצה להציע לך, זה כשאתה רואה את אשתך שלא קל לה, שלא פשוט לה, ואתה יודע משהו? ככל שאתה יותר תיתן מקום לעצמך, גם אתה יותר תצליח להכיל את המצב הלא פשוט של אשתך. אתה יותר תצליח להכיל את המצב הלא פשוט של הבת שלך. כלומר, כיום זה נראה לך נורא והיום, קשה לך להכיל את הסיטואציה, כי גם את עצמך אתה לא נותן לעצמך מקום. אבל ככל שאתה יותר תיתן מקום לעצמך, פה אתה תתחיל גם יותר לפגוש את אשתך. פה אתה גם יותר תתחיל לפגוש את הבת שלך. אתה מבין אותי?
כן, אתה אומר, הכל מתחיל מהראש, והכל מתחיל מעצמי, ומה שאני משדר לעצמי, כך המראה שלי נראית, כך אני נראה במראה.
חד משמעית, אתה מסביר אותי עוד יותר טוב מאשר שאני הייתי אומר, כן, ממש.
וואו, ממש, תודה רבה, עזרת לי מאוד. ואני ממליץ לכולם לבוא אליך ולשמוע אותך, אתה פשוט בן אדם נדיר, נדיר מסוגו.
וואו, תודה, תודה רבה, כיף לשמוע, מחמם את הלב, תודה. יופי, אני ממש מודה לך שעלית לשידור, שיהיה לך לילה טוב. כן.
תודה רבה, שנהיה כמו חיה וחיים טובים וארוכים, וכולנו בשמחה וטוב לבב.
אמן, ושתהיו חזקים שם בנתיבות.
בעזרת השם, תודה רבה.
בבקשה. בבקשה, לילה טוב, ואני באמת מצטער בפני המאזינים שלא הצלחתי לעלות היום. אני מבטיח לכם, בלי נדר, שבוע הבא אני מגיע לאולפן בבני ברק. אני לא אבטר עליכם המאזינים, פה היה כל מיני זה. טוב, בואו נסיים ככה באיזה מנגינה יפה. בואו נסיים בשיר, שובי, שובי, השונמית.
סגויז יורדתי לירויס יורדתי לירויס בימי הנוחה לירויס הפוחו הגפן הפוחו הגפן איני צור עם מויני אל גינה סגויז יורדתי לירויס יורדתי לירויס בימי הנוחה לירויס הפוחו הגפן הפוחו הגפן איני צור עם מויני שובי שובי השולמית שובי 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 ונחזבוך שובי השולמית שובי שובי השולמית שובי 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 ונחזבוך שובי השולמית
נס אגויז, יורדתי לי רויס, יורדתי לי רויס, בי בי הנוחל, לי רויס, הפוחו הגפן, הפוחו הגפן.
חי תמיד איתי כוחה.
נכחתם באירוע ביטחוני? אתם מתנדבים באחד מארגוני ההצלה או זיהוי קורבנות אסון? אנחנו כאן, איתכם. בתקופה שבה רבים סובלים ממתח, לחץ, חרדה, התמודדות רגשית או נפשית, אנחנו כאן בשבילכם. משרד הבריאות, יחד עם הקואליציה הישראלית לטראומה ועמותת בית חם, מפעילים מרכז חוסן יהודי לציבור החרדי. אל תדחיקו ואל תהססו לבקש עזרה. פנו למרכז הארצי, המופעל על ידי אנשי מקצוע מתוך הציבור החרדי, ותקבלו מענה רגשי ממוקד טראומה. לשיחה טיפולית, חייגו למוקד המיוחד, כוכבית 9518.
כאברך שמקבל מלגב פליטיס, חיפשתי דרך תוספת להכניס עוד כסף. בזכות הקורס במרכז אילן, למדתי מקצוע רווחי. מבלי לצאת מהכולל, לא במהלך הקורס, וגם לא היום.
מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה, הנחיית הורים, הדרכת חתנים וחלות, ייעוץ נישואין, פסיכותרפיה, סתם, כתיבה ועריכה תורנית, הנהגת קהילה ועוד. סבסוד של עד 70% הנחה מקופת רבותינו. חייג עכשיו 02-581-5553.
דווקא עכשיו מתחזקים עם יסודות הברזל של החסידות. לרגל יד כיסלב, ספרי אור החיים וצמה מזמינים אתכם ליריד ספרי החסידות בבנייני האומה בירושלים. אלפי ספרי חסידות במחירים חסרי תקדים. 4 ספרים ב-100 שקלים בלבד. 3 ספרים ב-100 שקלים, רבי מחר ענקיים במבצעים בלעדיים. ב3 ימים שאסור להחמיץ. יריד ספרי החסידות בנייני האומה ירושלים. ואתר המחירות של ספרי אור החיים. מיום רביעי ט"ז בכסלב עד יום ראשון כ' בכסלב.
3 ימי בלג פריידי בהדרן, מחירים מטורפים שאסורים לפרסום. חייג, כוכבית 3230.
דווקא עכשיו מתחזקים עם יסודות הברזל של החסידות. לרגל יד כיסלב, ספרי אור החיים וצמה מזמינים אתכם ליריד ספרי החסידות בבנייני האומה בירושלים. אלפי ספרי חסידות במחירים חסרי תקדים. 4 ספרים ב-100 שקלים בלבד. 3 ספרים ב-100 שקלים, רבי מחר ענקיים במבצעים בלעדיים. ב3 ימים שאסור להחמיץ. יריד ספרי החסידות בנייני האומה ירושלים. ואתר המחירות של ספרי אור החיים. מיום רביעי ט"ז בכסלב עד יום ראשון כ' בכסלב.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12,